שמחים לארח את הרב יהושע, מורנו ורבנו, ראש ישיבה, פעם ראשונה, ואני מקווה שלא אחרונה, שזה יתחיל דרך.
כבר הייתי.
מה?
הייתי כבר.
לא, זה לא שוט באמונה ככה. פורום כזה. הנושא הוא אהבת חינם, קשור יותר לאהבת ישראל, אבל אנחנו אי אפשר לנתק בין אהבת ישראל לבין אהבת התורה. כבר הבעל שם טוב לימד אותנו, אמר שאני באתי לעולם הזה להראות דרך אחר, ושיראה האדם להמשיך על עצמו. שלושה דברים, היינו אהבת השם, אהבת ישראל ואהבת התורה. אז קודם כל אנחנו רוצים להתחיל באהבת התורה, וקצת כמה דברים לגבי החשיבות של הלימוד תורה בבית המדרש הזה, ובכלל.
טוב, אז ראשית כל יישר כוח לכל העוסקים במלאכה, הרב ערן, מאיר וכל השאר. ובאמת, אני רוצה להתחיל מסיפור. שפתח לי הרבה מאוד מחשבות ושאיפות וחלומות. הרב אליעזר מלמד, מנהל ביד רמה את היישוב בברכה עם הישיבה וגם את הקהילה של הבלבטים שם, ואצלו יש אידיאולוגיה שיש הרבה מאוד מה ללמוד ממנה, לגדל בלבטים לומדי תורה לכתחילה, ישיבה מכוונת לזה במידה מרובה, ואחר כך הקהילה ממשיכה. ויש שם סדר בשבת לבלבטים, 6 שעות לימוד תורה בשבת. והלוואי שאני אזכה 6 שעות לימוד תורה בשבת. מה? לזכות להיות בלבט, מדרגה, לא כל אחד זוכה, אני עוד לא זכיתי. והאמת היא שהוא צודק לגמרי. כתוב בחז"ל ששבתות וימים טובים ניתנו כדי ללמוד תורה. ולבנות את החיים כך, שיחד עם העיסוק בענייני העולם הזה שיש לו מקום, לנהל את הזמנים הפנויים באופן של שקיעה בתורה, זה נכון גם ימי חול שם, יש שם רלבטים שחוזרים, יש בית מדרש של 2-3 שעות בערב, כל ערב. זה המבנה הנכון. כך היה ראוי להיות, כך צריך להיות. וכמובן, שפעם יש חתונה, יש כאלה שלפעמים יש להם 2 חתונות, ופעם יש כך, פעם יש אחרת. אבל שבאופן כללי, אדם לא מתנתק בתורה, והגית בו יומם ולילה, הוא מקיים, זה הסדר שלי יעדי. היה לנו בלבטים בישיבה, שעוד היו באירופה, בווילנה, והיו מספרים, הבלבטים היו יושבים, לומדים תורה שעות כל יום. ואנחנו קודם כל צריכים לחלום את זה, לראות את המתיקות והעמקות של היהדות כשיש קהילה שמתנהלת באופן הזה, שיש לה קביעות של בית מדרש פעם בשבוע, זה התחלה, פעמיים בשבוע זה המשך, בעזרת השם שיהיה כאן מפוצץ מלא מפה לפה, ושתזכו להגדיל תורה ולהדיר. צריך לדעת שליהדות יש ידיים ויש ראש. כך מצינו בתפילין, יש יד ויש של ראש. הידיים של היהדות זה כולל את כל המצוות המעשיות. הראש של היהדות זה כולל בעיקר את התלמוד תורה שכנגד כולם. ואם אדם מרגיש שהוא יוצא ידי חובתו רק במצוות שמוטלת עליו במהלך היום, הוא קם בבוקר, מטל ידיים, מניח תפילין, מתעטף בציצית, ושאר המצוות המעשיות, והוא יוצא בזה ידי חובתו, אז הוא כמו מי שמניח תפילין של יד ולא מניח תפילין של ראש. באופן עוד יותר עמוק, זה כמו אחד שיש לו יד ואין לו ראש. והטבעיות של היהדות הייתה מלאה בראש יותר מאשר ביד. ותלמוד תורה תפס מקום יותר נרחב מהלכות המעשיות. אם כי, לחוס בזה וגם בזה התנ"ך ידיך. שניהם כאחד טובים ואנחנו ודאי רוצים בשניהם. והציבור הדתי-לאומי יש לו חולשה בעניין הזה של הראש. גם אלה שבידיים אין להם, הרבה פעמים בראש יש להם. אז הדבר הראשון זה אני מדבר בשם הציבור על החלום. מה החלום שלנו? החלום שלנו זה שיהיה לנו ראש מפותח, ראש יהודי, עשיר, ושנזכה גם כן ללכת בדרכי חברינו מהר ברכה ומשאר מקומות, שגם אנשים שעוסקים בעבודתם ובפרנסתם במשך כל היום, בית המדרש הוא הבית הטבעי שלהם, ומקום העבודה הוא הבית המשני. אדם צריך לעשות תורתו קבע ופרנסתו ומלאכתו הרי, וגם אם זה תופס יותר זמן, אבל עדיין זה הדבר הרעי. אבל תורתו צריכה להיות קבע. ועכשיו אנחנו חולמים על זה, בעזרת השם, מתוך החלום, יהי רצון שהוא יצא לפועל, מעבר למשוער, מעבר למה שחשבנו, שאנשים ימצאו עבודות בחצי משרה, ויהיה שני סדרים ביום, בעזרת השם. שואלים מה קורה עם מי שרוצה שלושה סדרים. כן.
אז הנושא שלשמו התכנסנו, אני אחזור אותם על המשפט היפה של הרב: אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו בשנאת חינם, ניבנה ויבנה העולם עמנו באהבת חינם. אז באמת ככה כהכנה לבין המיצרים, או יותר נכון הכנה לזה שלא יהיה בין המיצרים, אז אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש מתוך אהבת חינם. אנחנו רוצים שהרב יהושע יעזור לנו להבין את המושג הלא פשוט הזה, מה זה בכלל אהבת חינם, איך מפתחים את זה, מה הגבולות. הרב פה דיבר על העולם כולו, האם זה גם קשור גם לאומות או שלא?
טוב, אז באמת אנחנו עוסקים בנושא חשוב ובמידה לא מבוטלת של אמת. אנחנו יכולים להגיד שזה נושא הכי חשוב ביהדות. והראיה, שבית ראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שזה העבירות הכי חמורות בתורה, ונחרב ל-70 שנה. וגם מראש ידעו מתי חוזרים. והיו כאלה שראו בית ראשון בבניינו וגם את בית שני. ולעומת זאת, בית שני שחרב על שנאת חינם, שהתיקון של זה, זה עניין אהבת חינם, הוא חרב ל-2,000 שנה, והתפזרנו על פני כל 4 כנפות תבל, שלא כמו בית ראשון שאחריו גלינו למקום אחד, כל ישראל כאחד, ועוד עלינו שם במעלות גדולות, שהרי אפילו אצל נבוכדנצר הרשע, היו חכמי ישראל במעלה גדולה, בארמונו של נבוכדנצר, ושנאת חינם היא שהחריבה את ביתנו ושרפה את החלנו והגליתנו לבין האומות. ואם כן, עיקר ההיסטוריה, קודם כל בכמות גם, ולא פחות מזה באיכות של הכאב והצער שכנסת ישראל עוברת בעולם, זה על הנושא הזה של שנאת חינם. אז יש דבר יותר חשוב הסבל הכי ארוך שעברה כנסת ישראל בעולם. לכן העיסוק בסוגיה הזאת הוא עומק העומקים של העובר על כנסת ישראל בהי אלמה. וגם צריך להבין למה. למה זה כך? שכל המסלול של האומה הישראלית עלי אדמות נקלע למשבר שהוא סכום הזמן הכי ארוך בגלל הנושא הזה. גם המשבר הכי עמוק וגם הפרק זמן הכי ארוך. אולי דבר ראשון, נעסוק קצת בסוגיה של מה פירוש שנאת חינם. ומתוך כך, מה זה אהבת חינם? ההסבר הפשוט, שבאמת לא ראיתי רבים שעוסקים בשאלה הזאת, אבל יש כלי יקר בבראשית שמסביר את העניין, שזה נראה ההסבר הפשוט ביותר, הוא ש... לפעמים אני כועס, ואני שונא, ואני נלחם, בגלל איזו סיבה. מישהו פגע בי, מישהו עשה לי עוול, או לפחות נדמה לי שהוא עשה לי עוול, ולכן אני שונא אותו. נכון שזה איסור, אבל כשיש לי סיבה שבגללה אני שונא, אז יש נסיבות מקילות לאיסור. כמו שאדם יש לו יצר הרע. יצרה דעריות. אז יש מצבים שאדם יצרו הנסו. אז זו סיבה לכולה. לא שאנחנו רוצים דבר כזה לכתחילה ודאי. כן. אז כיוון שזה תלוי בדבר, אז ממילא, הרע שבשנאה הוא פחות בערכו. ואומר הכלי יקר שבאותם הדורות אפילו אנשים פשוטים, בלי שום סיבה מתקבלת על הדעת, מהזולת, הם היו מתעוררים בשנאה עצומה. וכל וחומר הגדולים, כך הוא כותב. למה?
כל הגדול
מחברו. כל הגדול מחברו. וגם שלגדולים תמיד יש סיבות טובות. נכון. באמת הוא אומר שעיקר, ככה מסביר הכלי יקר, שעיקר הגילוי של שנאת חינם, זה דווקא בפשוטי העם יותר. שאין להם סיבות, כי ברגע שיש לך תפקיד הנהגה, ממילא אתה במתח, אתה במאבקים, אתה לא יכול להימלט מזה. הוא אומר שהסימן של שנאת חינם היה הפשוטים, המון העם. אתה צודק שהגדולים הם פחות חינם. זהו, אני לא זוכר איפה זה. אבל היום, עד שתחפש את זה, עד שתפתח חומש, כבר תמצא יותר מהר. כך אומר הכלי יקר. מה? כן. אז כך אומר הכלי יקר. באמת זה המובן הפשוט של שנאת חינם, וממילא גם המובן הפשוט של אהבת חינם. שמה התיקון? שאני לא בגלל איזה סיבה שעשית לי טובה, או שקדם משהו שעליו אני מגיב, אלא אני רואה אותך ואני מתאהב, בלי שום סיבה. ולא אחד את השני, אלא אחד כלפי כל אחד. שכל יהודי שהוא רואה, הוא מתאהב.
יש פה סיבה, אבל.
מה?
יש פה סיבה, אבל.
עצם היהדות. Okay. סיבה כזאת אתה יכול להגיד על כל אהוב, הוא נמצא. אתה יכול להגיד שזה המציאות? נגיע לאומות, אבל בסוף. זה ברור שעיקר העניין של אהבת חינם ושנאת חינם זה בתוך ישראל. זה בתוך ישראל. ואומות העולם הם לא בדיון. יש מקום לדון גם בזה. אבל זה, המושג אהבת חינם מעולם לא נכתב ולא נאמר בנוגע לאומות העולם. קודם כל בגלל שאומות העולם אז באותה תקופה אין לנו סיבות טובות לסתור אותם, זה לא היה חינם. והם... נכון. חינם זה אסור אצלם, לא תכונם. אסור חינם. כן, ככה דורשים חזק בפירוש. שלא תכונם זה שאסור חינם. אבל בכל זאת, נדון בזה, אבל בואו... כן. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם, אם כבר הזכרת את זה, שאחי עסק הרבה מאוד ב רצון לעשות מבצעים של שבע מצוות בני נוח בארץ. הקדיש לזה הרבה עבודה וחשיבה, זה סביב מה זה היה, אני לא זוכר, שהגיעו הרבה גויים לארץ, שהתיירות גדלה פתאום בגלל איזו סיבה, אולי שנת 2000 זה היה.
עושים?
מה?
עושים?
לא. בגלל ה-2000.
מילניום.
אני לא זוכר. הוא עסק בזה הרבה מאוד, לזכות אותם בשבע מצוות בני נוח. טוב, אבל כל פעמים נחזור לענייננו. זה ההסבר הפשוט. וגם לפי ההסבר הזה עדיין צריך להבין למה שנאת חינם ואהבת חינם הם נקודה כל כך עמוקה. כמובן שבהקשר הזה אי אפשר לדלג על שני ענקי ישראל ששמו את זה כעיקר של הכל. הראשון, הלא הוא הלל הזקן, שבא אותו גר להתגייר, ואמר לו, תלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אמר לו, מה דסני הלך לחברך לא תעביד, וידך פירוש שרוזים גמור. אז רואים שהוא אמר שהתורה כולה על רגל אחת, זה אהבה, אהבת ישראל. ואחר כך רבי עקיבא, שאמר שזה הכלל הגדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. אז זה נכון בהיסטוריה, וזה נכון בדברי רבותינו, שזה היסוד של הכל. כן. נכון, היום נלך מבפנים החוצה. מה שאתה אומר, זה הליכה מהחוץ פנימה. אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. היום ננסה ללכת מהדעת אל המעשים. ממש בתהליך הפוך. אבל לפני כן עוד אני רוצה להקדים. יותר טוב שאלות התשובות כזה, או שהרצות את דבריי, מה? קצת לעורר את הקהל, ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה לא רוצה רק להקשיב, אלא גם לדבר, זה אהבת חינם, תן לי גם לאחרים לדבר. בסדר. זה בעיה שאתה שלחת לי מראש, אז הספקתי לחשוב על זה. אבל אהבת חינם, אני מוכר לך את זה. טוב. בעל התניא אומר דבר נפלא. יש קושייה עצומה שלכאורה אם היו נותנים לנו לסמן כלל גדול בתורה או כל התורה על רגל אחת, אנחנו בוחרים פסוק אחר. ראיה לדבר, כל אותם נספים בשואה הנוראה באירופה נכנסו לתאי הגזים, איזה פסוק הם אמרו? שמע ישראל, אף אחד לא אמר באהבת לרעך כמוך, אפילו שהתחבקו לא אמרו ואהבת לך כמוך. למה לא התחבקו ואמרת, כל התורה על רגל אחת, אתה הולך עם כל התריקול האלה לעולם הבא. ואם היו שואלים אותנו, מן הסתם היינו אומרים ששמע ישראל, אולי ואהבת את השם אלוקיך. אבל אתה אני אומר, וזה נוגע לשאלה למה זה העיקר, אומר שעיקר האהבה לאהוב מה שאהוב אוהב. או לאהוב את הזולת, זה לא מראה על אהבה אמיתית. למה? כי לעולם יש משהו בזולת שמוצא חן בעיניך, הוא עושה לך טוב. אז אתה לא יודע את מי אתה אוהב. והעניין הזה צריך ליבון וברור. או מתי אתה יודע שאתה אוהב אותו באמת? שאתה מתאהב במה שהוא אוהב, אתה נכנס לנקודת המבט שלו, לנעליים שלו, ורואה את העולם כמוהו, סימן שיצאת מעצמך ונכנסת אליו. נכון, אבל זה כבר... לא, זה כבר סיג שקל...
נגיד בזוגיות יש שקל, אבל אתה אומר, מה היא הייתה רוצה, רק שיהיה שקט כאילו
יש... אבל אז זה לא לאהוב. זה לא לאהוב מה שאהוב אוהב, אלא זה להשתמש במה שאהוב אוהב כדי לגייס את האהוב אליי.
זה לאהוב מה שאהוב, זה לאהוב מה שהוא אוהב, לאהוב
את האוכל
שהוא אוהב?
כן.
למה זה...
אז אני אסביר. קודם כל, היה לי חבר, יש לי חבר, שאשתו היא אומנית. ואומנית. היא ציירת, פסלת כזאת, כל מיני. והיא אהבה צבע שחור. עכשיו, עד כדי, הייתי אצלם בשבת פעם, לארוחה. אז היה מפה על השולחן, משפט של שבת. שחורה עם... פרחים כתומים. הווילון היה שחור עם פרחים ירוקים. המקרר היה שחור עם איתורים לבנים. כן, משהו... אמרתי לה, תגיד לי, אחרי הלכנו למנחה, זה היה שבת בבוקר. אחרי זה הלכנו למנחה, התפללו שהמנחה מוקדם. אמרתי לה, תגיד לי, זה לא עושה לך שחור בעיניים? הוא אומר לי, תשמע, זה לקח לי הרבה זמן, אבל היום אני ממש אוהב את זה. הוא אומר לי, אתה יודע ששחור זה הצבע הכי יפה? אמרתי לו, לא, תספר לי. אז הוא אומר, אני אספר לך. הוא אומר, תסתכל על האימהות של הכלה בחופה. הוא אומר, הכלה לובשת לבן. אבל האימא, איזה צבע לובשת? הצבע הכי מצוי, לאימא של הכלה, זה שחור. מאז הסתכלתי כל פעם, לא יכולה להסתכל. איך כמעט כל האימהות בוחרות בשחור. מה?
זה מרזה.
זה צבע שנותן משקל וכבוד, נוכחות. הוא גם מרזה, הוא עושה הרבה דברים. וכשאמרתי את זה, אמרתי, וואו. עכשיו, הוא אומר לי, אל תחשוב, זה לא רגע אחד. בגלל שהוא אהב את אשתו והעריך אותה, אז לאט לאט הוא ניסה לראות איך היא רואה את הדברים. כשהוא ניסה לראות את זה בכנות, אז לאט לאט הוא קנה גם את האהבה שלה. ואז התברר שבאמת הוא לא עושה את הדברים רק לנעתו, כי זה היה בניגוד לנטייה הטבעית שלו, ובכל זאת הוא... עמל כדי לקנות את החוש הזה. אומר בעל התניא, כך גם באהבת השם. אין דבר יותר טוב מהשם יתברך. אין עונג יותר גדול מלאהוב את השם יתברך. אז כשאתה אוהב את השם, אתה לא יודע מה האהבה האמיתית. כן. בדיוק. טוב, אנחנו מדברים עכשיו על השם יתברך באמת. מה קורה? אהוב אנושי, יש עניין אבל לראות את העולם בעיניים שלו ולקבל את החוש טעם שלו. ודאי שיש. זה להרחיב את יכולת המבט שלי על ידי זה שאני מקבל גם את שלו. על כל פנים, אז הוא אומר, עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא אוהב? אתם יודעים שכל אחד יש לו שיגעון ושלו. עכשיו, מה העניין של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא כל כך מובן, יש לו זה... כלומר, הקדוש ברוך הוא אוהב יהודים. לא משנה צדיקים, רשעים, לא משנה מה מצבם, הוא אוהב יהודים, אהבה שאינה תלויה בדבר. אתה אומר, רבן שלא אלם, נו, זה לא עושה לך שחור בעיניים לפעמים? הוא אומר, אין, יהודים, זה הצבע הכי יפה בעולם. ואם אתה אוהב באמת את הקדוש ברוך הוא, אז אתה מתחיל לראות את העולם בעיניים שלו. ובעיניים שלו הוא אוהב יהודים. לגמרי עד אין קץ. ויש פה בעל שם טוב. בעל שם טוב אמר ש... קדוש ברוך הוא זה נמצא בקטע שם טוב. קדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי כמו אדם שנולד לו בן יחיד לזקוניו. וגם זה רק מה שהאוזן יכולה לשמוע. איך אוהב כל יהודי. לא משנה באיזה דרגה הוא. לכן זה עיקר הכל. כי כאן אנחנו נכנסים לנקודת המבט האלוקית. ועל זה הכל עומד ועל זה הכל נופל. זה שנאת חינם, זה אהבת חינם. בכל זאת, הסוגיה הזאת התבהרה בדברי מרן הרב זצ"ל באופן עמוק לאין ארוך מכל מה שהסברנו. ובאופן שכל הדת אלוקים מתגדלת על ידו. יש סעיף שנקרא שנאת, אהבת חינם ושנאת חינם. אולי צריך לצלם את זה, אבל... נקרא קצת ואחרי זה... הבינה והציור, המדע והחפץ, כמו כל מה שאנחנו מבינים, כל מה שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו, להבין, כל זה, הלא רק שביבים קטנים הם מאוצר החיים. החיים הם הרבה יותר עליונים ממה שאנחנו יכולים לקלוט. האוצר בעצמו מלא הוא במילוי אין חקר בעומק נורא. שרק איזה נטיפים, זרזפים דקים, מגיעים להבנה שלנו. וגם זה באופן מאוד מוגבל וכהה. הזיזות של החיים, המתגלה בחפץ החיים, שכל החפצים ומתולדותיה חזקה היא מאוד בחוסנה, צורתה קבועה היא. כל הצורות הרוחניות מתדבעות, נעשות מוטבעות, על פי אותה המטבעה הספונה בקרבה הפנימה. עכשיו הרב אומר לענייננו, כשיוצאת מריבה בין כוח לכוח, יש שני כוחות שמתנגשים, בין איש לאיש, בין עם לעם, תשובה לשאלתך, בין עולם לעולם. המריבה בתוכנה היא תוצאה מהשינוי והניגוד שיש בעצמיות של אוצר החיים. זה לא בגלל שאחד מבין א', אחד מבין ב'. אחד מבין שצריך להחרים את ההתנחלויות, ואחד מבין שאי אפשר לאפשר להחרים. לא, זה בכלל לא נובע מזה. זה רק זרזיף, נטיף דק. מה באמת גורם להתנגשות? מעט מאוד הוא הערך של יסודי ההתנגדות שהם מתבטאים בבינה ופירוט מדעי. כל אלה הם סימנים קלים. שמפני חולשת ההכרה הם מתבטאים בתור סיבות ודרישות. כלומר, כיוון שאנחנו לא רואים את אוצר החיים בעצמו, זה רק אנשים עמוקים, עליונים, חיים באוצר הפנימי ולא בהבנות החיצוניות. אז זה נראה לנו שההבנות השונות והגילויים החיצוניים הם הסיבות להתנגשות. אבל באמת זה לא כך. אבל היסוד העליון הוא שנאת החינם. באמת השנאה היא לעולם שנאת חינם. כל מה שאנחנו אומרים שיש שנאה שתלויה בדבר, זה רק למראה עיניים חיצוני. שיש בו איזה בדיל של אמת, אבל לא יותר מזה. הסיבה האמיתית היא חינם. שאוצר החיים מבטא למשהו מנגדו. כלומר, אני רואה יהודי. עכשיו, הוא אחר ממני, הוא שונה ממני. זו הסיבה. כלומר, יש פה אוצר חיים. זה חיים מגוון אחד וחיים מגוון אחר, עוד לפני שאפשר בכלל להבין איזושהי הבנה על מה הם, הם כבר אוצרות אדירים של חיים בעלי אופי שונה. ולכן הם נמצאים בהתנגשות שאי אפשר לעצור אותה. אמר הרב, זה שנאת חינם. וממילא, שנאת חינם זה לא רק איזה כישלון שעבר על האומה הישראלית לאורך הרבה שנים, כי כל עבודת השם צריכה להתברר דרך היסוד הזה של אהוב מה שאהוב אוהב. זה עוד הרבה הרבה יותר עמוק. שנאת חינם זה כל מעמיד, כל מה שמעמיד את המציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות באופן של שנאת חינם. יש מראשית הבריאה אור וחושך. הקדוש ברוך הוא ברא אור, ברא חושך. ברא שמיים וברא ארץ. והארץ והשמיים יש ביניהם שנאת חינם. שמהי הסיבה? זה לא בגלל שהארץ מתלוננת לשמיים, למה לא הורדת לי גשם? או למה הורדת לי יותר מדי גשם? או למה את מכה אותי על ידי הגשם? זה בכלל לא הסיבה. אלא למה את שמיים? הרי אני ארץ, אז למה את שמיים? זה הסיבה. וזו סיבה שהיא עצם אוצר החיים, שיש בו שוני. כן. ובעצם. נכון, לכן אנחנו שונאים הכל. ודאי שונאים הכל. רק יש דברים שכיוון שמשאבי השנאה שלנו מוגבלים, אנחנו לא מבזבזים אותם על עניינים לא רלוונטיים. לכן כתוב למשל, בחז"ל, כל אומן שונא בני אומנותו. כלומר, אם אתה סנדלר, אז כל נעל שמראים לך שלא אתה ייצרת, אתה מסתכל, אה, זה לא, זה יכול, אבל אם אני חלבן, זה אין סדלרים כאלה. רואים שאתה לא סנדלר. וזה בדיוק מה שבאתי להגיד. אם אתה חלבן, אז נעליים לא מעניינות אותך, מה זה משנה עם איזה נעליים הולכים? אבל כל כוס חלב שאתה רואה, אתה אומר, איך? פרות של המשוגעות. כל אומן, כתוב בחז"ל. מה, אתה רוצה לעבור את דברי חז"ל? כתוב בחז"ל, כל אומן שונא בני אומנותו. עכשיו, למה הוא לא שונא את האחרים? כי יש לו משאבי שנאה מוגבלים. אז הוא משתמש בהם במקום הכי רלוונטי. בדיוק. כלומר, מה זה לא מאיימים עליו? לא מאיימים עליו, הכוונה היא שזה כל כך מופלג, כל כך שונה, שאפילו זה, באמת השנאה היא עוד יותר עמוקה למי שלא. למשל, אתה נוסע לאיזה צורך לצ'ילה. ראית פעם את צ'ילה על המפה של הזה? שרוך בדרום אמריקה. עכשיו אתה רואה השרוך הזה בהתחלה יש לו כבישים עם שישה בסנטיאגו, שישה נתיבים. זה בסוף זה שביל איזים, בסוף השרוך. אתה על איזה צורך היית צריך להגיע לשביל איזים בסוף השרוך. בסדר, ואתה סנדלר, לכן הלכת לשרוך. ואתה סנדלר. אתה פוגש שם איזה צ'יליאני, שואל אותו, מה המקצוע שלך? הוא אומר, אני סנדלר. וואו! דווקא אתה אוהב אותו. למה? כי הוא לא מאיים עליך, הוא לא... ויש משהו שהדמיון, שניכם סנדלרים, יוצר איזה קשר. בכל זאת, אם תישאר בכפר ותרצה להתפרנס, אתה תריב איתו יותר ממכל אחד אחר. הרב אומר, זה רק דוגמאות חיצוניות. באמת, הכל שונא הכל. וזה ש2000 שנה המרכזיות של ישראל בעולם, אלה שמכינות את הגאולה השלמה, משועבדות או מגויסות, אולי אפשר להגיד, לשנאת חינם, זה מפני שזה נוגע בתמצית המהות של העולם הזה. כן. ודאי. פעם אמר הרב עמיטל זצ"ל, שלחז"ל יש חוש הומור. הוא אומר, איפה אני יודע? אבל תראו, עוברים כל יום תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. בפשטות, אין יותר מחלוקות משהו בין תלמידי חכמים. שחתן ושחת נחש, וקיצתם וקיצת הקרב. כן. לפעמים. לעתים גם זה קורה. אבל יש הרבה מחלוקות לצערנו שלא לשם שמיים. כן. לא, די. אבל אומרים, למה כתוב הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים? למה ירושלים? מי שמכיר את ירושלים יודע שהיא צריכה ברכת שלום בפני עצמה. כן. בין כוח לכוח, בין עולם לעולם, כל האפשרויות. אפשר להסביר כמו שאתה אומר. אבל אני לא חושב שזה נכון להסביר ככה. כי אתה צודק שהתפרצות השנאה היא מה שהרב מדבר עליו. אבל יש סיבות למה יש שנאה כבושה. שהיא נמצאת אבל לא מתפרצת. והסיבה היא מפני שכשאני נותן השנאה להתבטא אני יכול להפסיד הרבה. ולכן אני מתאפק. אני שונא ואני מתאפק. אבל בעצם אם יסוד העליון זה שאוצר החיים מבטא למשהו מנגדו, אז זה רק מדי פעם? לי בוער משהו. ומה שבוער לי לא יכול לסבול שיהיה משהו אחר. בי יש כוח אלוקי, אני חלק אלוקה, ואני עכשיו בא בשם זה שמה שבוער בקרבי זה אלוקות, ואם זה אלוקות זה הכל, אין עוד מלבדו. עוד רגע נגיע לזה, עוד רגע נגיע לזה. הרב אומר את זה, עוד רגע נגיע לזה. נראה לי שבתורת הסוד, המקור של זה זה שכל העולם שלנו בנוי על יסוד עולם התור ושבירותיו, ששם הכל זה אנא אמלוך. כל כוח במקורו היותר עליון, הוא אומר, אני הכל. למה? כי אני בא מהכל. שורשי באלוקות, אז אני הכל, ולא יכול להיות אף אחד אחר. ושמה, בוודאי אי אפשר להסביר את זה כאיזה עניין שולי שקורה רק מדי פעם. זה היסוד היותר עליון של כל המציאות. נדמה לי שהרב רומז לזה. אם כי זה לא כתוב בפירוש. אתה צודק, עוד רגע נגיע לזה. אבל קודם כל אנחנו לא עוסקים פה בזה פרט. זה כל המציאות. זה כל הפילוסופיה של צורת העולם הזה. שנאת חינם. עוד רגע נגיע לאהבה. אבל כאן החינם הוא, זה שאין סיבה גלויה, חיצונית, שבגללה אני שונא. אלא עצם מציאותו ומציאותי ומציאותו זה שנאה.
זה הפוך על הפוך, החינם זה הסיבה.
כן. זה המציאות. זה אפילו יותר מסיבה. זה עצם המציאות. אם יש שניים, הם שונאים.
ויש
צד
זה טוב. כי ככה העצמיות של כל
צד... נכון. לכן זה יותר קדום. מאשר אהבה. אחרת, כל העולם, בדיוק. לא היה בו, לא היה בו התפרטות, לא היה בו ריבוי. זה, בעולם האחדות, שלא יצא לעולם הריבוי, אין שנאה. הירידה לעולם הריבוי, זה בעצמו, שנאה, זה מוכרח להיות. כל חלק מוכרח לומר, אני. ואני זה ממילא, ולא אתה. חבר.
שעבר, למדנו עם צביקי טניה, הוא הביא את הקטע הזה בלי קשר לכלום, זה היה עם קשר, הוא אמר, לא, צביקי, לא תמיד עם צביקי, אבל הוא הביא את הקטע הזה, והלכתי עם זה שבוע. ושעבר דיבר, אחי, אמרתי, איזה יקרה, זה לא הייתי...
אז כבר למדתם את הכל ולא גניתם לי?
לא, ממש הוא הביא את זה בקצרה, אפילו לא דיברנו, זה סתם, והלכתי...
זה נקרא, גרויס שויטה.
אז עוד מאוד באמת הוא הרב הגיע לאהבה, אז... אני תמיד הלכתי עם התחושה שקודם כל יש אהבה מתחת להכל, שכל השנאה והשנאה שיש בעולם זה סתם, זה סתם חיצוניות, אז רק צריך להסיר את זה ובמילא תתגלה האהבה. ופה אולי זה, אולי זה הסוף, אולי זה, כאילו, אולי זה מה שהרב הולך להגיד, אבל כאילו, פה זה כאילו מתגלה.
זה בדיוק דיברנו על זה בישיבה כמה פעמים, שיש את הסיפור של רשב"י במערה. זה וורט ששמעתי מרב צבי, מאוד מחודד. יש סיפור של רשב"י במערה, יצא אחרי 12 שנה, שרף את כל העולם. להחריב עולם יצאתם, נכנס עוד שנה, יצא רבי לזר, שורף, ורשב"י מרפא. אומר, ואנחנו, כל אחד מאיתנו, הוא כבר כמו רשב"י אחרי 13 שנה, בלי להתאמץ, ודאי, מה, להחריב עולם יצאתם? בשביל להבין מה באמינה של רשב"י, קודם כל צריך לדעת שהלוואי שנהיה אפר תחת כפות רגלי רשב"י עוד הרבה 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 לפני שהוא נכנס למערה. כשרשב"י נכנס למערה וכתב את ספר הזוהר, מי יכול למלל את שיפולי גלימתו? ואחרי שהוא יוצא מהמערה אחרי 12 שנה, מי מגיע להבין בזה משהו? אבל הנטייה טבעית יגיד, אנחנו כבר אחרי 13 שנה. ושם זה בדיוק מה עושה רשב"י כשהוא יוצא? הוא שורף. זה ביטוי של מה? שנאה, הוא שונא הכל. הוא שורף הכל. זה שנאה בהקשר אחר ממה שאנחנו... אבל העמדה שהשנאות בעולם הן לא איזה דמיון חיצוני כזה, רק צריך להסיר איזה עננה. לא, יש פה מאבק איתנים. ולשנאה יש סיבות טובות. הם שורש כל המציאות, אי אפשר לדלג את זה. אחרת מה, סתם? על איזה דמיונות נבובים? 2,000 שנה אנחנו בגלות, זה מתקבל על הדעת להגיד דבר כזה?
ככה זה שם הסיפור של קמצא וברקמצא, שזה סתם, זה היה איזה
שטות,
כאילו, שאם מישהו רק היה...
זה, בשביל זה צריך להתחיל ללמוד אגדה בדרך אחרת לגמרי, מהסתם. זה, כשהגננת סיפרה, גם אני הבנתי ככה. אבל אחרי שאתה לומד כמה ספרי מהר"ל, אתה לומד קצת עניה, אתה לומד קצת מהרש"א, אתה לומד... זאת אומרת, אתה כבר לא יכול בחיים להסביר ככה אגדה. כן. אתה שואל, אז למה לא כולם פה? אתה לא שואל, אז למה לא כולם?
זה כמו שלהגיע למקום של אהבת השנאה אפילו ברוב ישראל.
תראו, בלי ללמוד את כל אורות הקודש, את כל כתבי הרב, באמת אי אפשר להיות בן אדם. אתה צודק, אני מסכים איתך. לא, זה תגלית. טוב. למה זה לא חינם? זה חינם הכוונה מסיבות חיצוניות, זה עצמי, זה לא עם סיבה, זאת המציאות. בואו נסיים, יש לנו עוד כמה שאלות שאנחנו רוצים לעשות. הוא אומר הרב, יצרא דשנאת חינם זה, חובק בתוכו את סתר האהבה, שהיא גם כן כמותה אהבת חינם, שאור השלום והאושר רק בה הוא גנוז. למה? אלוקים נשאל, מה הסיבה שקדוש ברוך הוא נותן לכל כוח להיות מישהו? הסיבה היא כדי שיהיה עולם הריבוי. אבל מה המטרה בעולם הריבוי? היה עולם האחדות העליונה שבאמת כללה הכל. באמת לא היה עוד מלבדה. אור אין סוף, פשוט. למה צריך לרדת למציאות שבה יש חלקים שכל חלק אומר, אני לבדי. כדי לתת לו תוקף אלוקי. טוב, אבל יש מה צריך. הסיבה היא בכלל עוד לא יצאה לפועל. הפילוסופיה של שנאת החינם היא אמת חלקית. אין לה פשר. היא עדיין מחכה להשלמתה. מוצרט היה רוצה לשגע את אבא שלו כשהיה בן 3. וזה ככה מסופר, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ככה מספרים. שהוא היה מנגן מנגינה בלי התו האחרון. זה יצר דיסוננס. אז היה להם בית עם שני קומות. אז האבא היה רץ מלמעלה במדרגות רק ולוחץ על המקרה, על הקליד של התו האחרון, לא יכול לסבול את ה... כאילו, יש מנגינה, והוא חכן, צריך ללחוץ. זה שנאת חינם. כאילו, אתה אומר, אז יש פה ריבוי עצום של כוחות שכל אחד מהם אומר, אני לבדי. נו. העיקר זה, בשביל שתפגוש אוצר עצום, ריבוי עד אין קץ של גוונים שכל אחד מהם הוא כזה. וזה העושר העליון שבגללו לא נברא העולם. עכשיו, למה אני רוצה את הזולת? בגלל שהוא בגוון ירוק? לא. אני רוצה גם את הגוון האדום, גם את הגוון הכחול. זה לא משנה איזה גוון הוא. אני רוצה את כל הגוונים. כי מאותה הסיבה שאני אמרתי, אנא אמלוך, שרק אני ואין עוד מלבדי, מפני שבאתי מהמקור שבו הכל מתגלה, לכן אני רוצה את הכל. לכן כל גוון הוא חלק מעצמיותי. והמפגש הזה הוא בלי שום סיבה שהכחול עושה לי משהו, רק שהוא אני. זה עצמי ובשרי, עצם העצמי. הוא לא זולת במקום שאני חלק אלוק הממל. ולמה נברא העולם? כדי שהחלק יכיר את החלקים האחרים, ועל ידי זה תהיה תוצצות בעולם הריבוי של האחדות העליונה. שזה איזה תענוג שבלי עולם הריבוי לעולם לא היה יוצא לפועל.
שהבלתי גבולי
יופיע בגבולי. בדיוק. בלתי גבולי בגבול. אז איך מופיעים בלתי גבולי בגבול? לא בגבול אחד. אז זה לא כלום, אז זה בלתי גבולי ובלתי גבולי. כי האחד הגבולי הזה לא יהיה שום מה שיגביל אותו, כי אין אחרים. בלתי גבול בגבול זה שנאת חינם שהופכת בעצמיותה לאהבת חינם. וממילא זה לא עוד משהו בעולם. יש עולם וחוץ מזה יש שנאת חינם וחוץ מזה יש אהבת חינם. שנאת חינם ואהבת חינם זה המציאות. אין עוד מלבדה. אלא שהשעשוע שבין השנאת חינם לאהבת חינם הוא טוב הטעם של הכל. וכדי לספוג את זה בנפשות ובנפש של כנסת ישראל כולה, אנחנו עוברים את כל הגלות. וזה מה שמצמיח ההתמודדות הפנימית עם השנאת חינם שנהפכת בשורשה לאהבת חינם, זה מה שמצמיח את הגאולה השלמה שיהיה תיקון. כן. נכון. התענוג שבשעשוע הזה, זה מה שהרווחנו.
אבל איפה משהו שמתווסף? איזה...
החלק שחשב שהוא הכל, ומגלה שהכל הוא הרבה יותר עליון ממנו. התגלית הזאת, היום יש בשפה מונח חדש, פסיכולוגיה, קוראים לזה חוויית הוואו. ממש זה כאן. כך קוראים לזה. יש לזה, היה אתר, פעם הוא, הייתי אומר להיות האתר הכי גדול, עד שהוא ירד מגדולתו, אבל עדיין יש אתר וואו. דרך אגב, האתר וואלה הוא מאותה סיבה. מה זה וואלה? מה זה וואו? זה זיהוי שזיהו הפסיכולוגים על נקודה מאוד עמוקה בנפש. שפתאום וואו, גם הוא חלק מהכלליות העליונה. זה פותח אותי שהבלתי גבוליות תתנצץ בתוך הגבוליות שלי.
מה התחלת? כאילו זה כמו בועה שהתפוצצה. אין פה, לא
מצליח להבין מה... אין עוד מלבד החלק שלי לא מתמוסס לחלוטין. זה נשאר איזה, כמו שאדם מתחתן, אז זה לא שהאיש והאישה נפחים לדבר אחד וזהו. והיו לבשר אחד, אין הכוונה היא שעכשיו נוצר פה איזה קיליים, הפך שזיף. זה לא שהיא הייתה שזיף, הוא היה הפרסק, ועכשיו יש הפך שזיף. לא, הוא נשאר הפרסק, היא נשארת שזיף, ונולדים הפך שזיפים. נכון, בדיוק, ופנים ופנים זה שלא יש פנים ולא יש פנים, והפנים האלה לא מפסיקות, אבל כשאני מגלה את הפנים של השני כמשהו שהוא עצם העצמה ובשר מבשרי, אז מתמלטת מפי הזעקה, וואו. מה?
הרב, איך זה למעשה? אני יושב ולומד בישיבת רמת גן, בקהילת רמת גן, ועכשיו אני רוצה להתרחב, כן, באישיות שלי. אני רוצה, למשל עכשיו אני פוגש את ישיבת הגוש, כן? איך אני מתרחב בפועל המקום הזה אם בכלל? איפה יש גבולות? איך זה עובד? למעשה?
א', תבוא איתי ותראה איך זה נעשה. אספר לך מעשה. אחרי שהרב מידן תקף את אחי בצורה...
אני לא יודעת.
תרגף את אחי בצורה חריפה על תורת המלך. אני, בגלל שנאמרו דברים נוראים זמנו נגד הרב ליכטנשטיין, אז נסעתי לחזק אותו. אז באתי לישיבה לפגוש אותו, לא אמרתי לו מראש, באתי לישיבה לפגוש אותו. רציתי להגיד לו, מי אני, אבל בכל זאת... אז הרב מידן רואה אותי מרחוק שם ברחבה, אז יש שם רחבה ענקית בכניסה. הוא רואה אותי מרחוק, אז הוא אומר, מה לכהן בבית הקברות? אחרי זה התחבקנו, התנשקנו, אנחנו חברים בלב ונפש. וברוך השם יש לי שם הרבה מאוד חברים בלב ונפש. מה, זה דבר קל, מה? לא איזה, מה, באמת אין שם דברים נפלאים שאין לנו? אחד, שניים, 10,000. אין ספור לדברים הנפלאים שיש שם באנגלון.
ובקיבוץ הדתי.
גם.
באותו אופן?
אני הייתי באיזשהו זמן באבו כביר 40 וכמה שעות בכלא, בבית המעצר. היה שם, ישבנו בתא קשה במיוחד. עם כל החבר'ה הכי טובים. לא כולם, אבל היה... הגעתי לתא המעצר עם חבר, עם גדי בן זמרה. נכנסנו, נתנו לנו מזרונים להיכנס, והיו שם, היה שם חדר קטן, נגיד כמו עד הרצועת בטון הזאת, משהו כזה, יותר קטן. לא, יותר קטן משמעותית אפילו. זה היה פשוט 6 מיטות, עם זה שולחן קטן, אתה בקושי יש מקום להסתובב, ושירותים קטנטן בתוך ה... זהו. שישה כבר היו שם. לא, זה היה לא שש מיטות, שלוש מיטות קומותיים, התכוונתי. שישה כבר היו שם, ואנחנו באנו לשני מזרונים שהיה צריך להניח בלילה, בין השולחן למיטה, בין השולחן למיטה, זהו, ואז אין לך חצי סנטימטר לדרוך. על הרצפה. כן, זה כל הרצפה, זהו. עכשיו, אנחנו נכנסים, עוד לא הבנו מה קורה, מי נגד מי, מה. אז אחד שם, וואלה, רבנים, רבנים הגיעו. מוריד מזרון מעל מיטה, לוקח לי את המזרון, שם על המיטה, אומר לי, כבוד הרב, זה המיטה שלך. עכשיו, אני בהתחלה, לקח לי רגע להבין מה בעצם הוא אומר. מה הוא אמר? שאני יהיה מיטה ולא... הוא ישן על הרצפה. אמרתי לו, מה פתאום? אני לא נדבר. אמר, לא, מה? אצלי רבנים ישנו על הרצפה. אז... אז קרבתי את הפנים שלי עד חצי סנטימטר. אמרתי לו, תשמע, זה לא יגמר בטוב. תחזיר מהר את המזרון ונסגור את העסק ככה. וככה אבא. לא הסכמנו בשום פנים באופן. אחרי זה, הוא רצה, היה שם שיחות אישיות, היה קבלת קהל. איך מקבלים בחדר כזה קבלת קהל? אז גדי מזימרה ישב, דיבר עם החבורה, ושמנו סמיכה מהמיטה העליונה לתחתונה, ישבנו מאחורי הסמיכה והתלחשנו. אתה רואה, אנשים, קודם כל איזה בחיות של תשובה היה שם, הלוואי עלינו. עכשיו זה אחד יושב על רצח וניסיון לרצח הוא מסביר לי איך הוא הגיע לזה ואיזה צער יש לו ואיך הנשמה שלו הוא אומר עזוב אותי מכן, מה אכפת לי, הנשמה שלי קוראת לי את הצורה אז הוא אומר, מה אתה שואל אותי? אם אני אוהב את האנשים בכלא, אני מת עליהם הלוואי שנזכה להיות במדרגתם אבל שם טוב אומר, כל אחד מתוקן מחברו. כל אחד מתוקן מחברו. והראיה, שבמעמד הר סיני כתוב שעמדו כולם כאיש אחד בלב אחד. עכשיו, מי היו שם? היו משה ואהרון, היו דתן ואבירם. עכשיו, איך משה ואהרון כאיש אחד בלב אחד עם דתן ואבירם? יש צד בדתן ואבירם שאין לו משה ואהרון. יש צד שהם מתוקנים יותר משה ואהרון. פעם הרחנו ללמד את הצד הזה. לא יודע אם זה יצא כבר בכתובים או לא. אבל פעם הרחנו מערכות גדולה להסביר את המעלה של דתן ואבירם אפילו על משה ואהרון. אין לך רשע בישראל שהוא לא מלא מצוות קרימה. אבל באמת, זה ודאי על כל המציאות כולה. אפילו על שור הבר והלוויתן וה... הכל, הרשדים, השטן בעצמו, כולם יאמרו שירה. הם אומרים שירה בפנימיותם. ובוודאי האהבה צריכה להיות בלב לכל. אלא שבישראל המקום של האוצר האלוקי הוא חי וגלוי. ובשאר הבריאות הוא רק יונקים משם ובנסתר. אז זה לא אותה אהבה. אבל בסוף בסוף זה אותה אהבה. אבל שם אתה אומר, וזה כדיבר על זה הבוקר בישיבה, שם אתה אומר, אם אתה רואה מקקים מתרוצצים בבית, אז אתה צריך להרגיש איתם חברות וידידות. עוד רגע נגיע לזה. אתה צריך איתם, אומר למה? כמו שתגיד, אתה רואה איזה, תגיד, אחי. למה אחי? כי אב אחד בראנו. אב אחד בראנו, אז אתה אחי. כל שרץ הוא אח. אב אחד בראנו. אז מה עם האישה? אמרנו, יש לזה תירוץ, כתוב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ואת אחיו ודבק באשתו. כמו אתה אחי, אבל יש לי אישה. אבל עכשיו תוסיף אח שלי ככה אמר בעל שם טוב, שאדם צריך, זה כתוב בספרים, שאדם צריך לאהוב את כל הבריות, ואוהב את הבריות. הרב ציוד תמיד העיר שם, מה זה הבריות? לא כתוב אוהב את ישראל, לא כתוב אוהב את בני האדם. כל מישהו בגדר בריאה, היינו שהוא נברא, אני יודע, הקדוש ברוך הוא, אוהב את הבריות. זה הכי הגיוני שבעולם. אין שום היגיון אחר מלבד זה.
אם אני שונא מישהו, כאילו, אנחנו נראה שזה ניגוד בינינו. וגם ההפך, איך מישהו אוהב מישהו, ואז פתאום שונא אותו.
השנאה למישהו... השנאה למישהו זה בגלל ששניכם ירדתם לתוך עולם ריבוי. ואהבה זה התנוצצות האחדות שממנה באתם לעולם הריבוי.
שזה גילינו פתאום, כאילו.
כן. זה מתגלה, אבל בגלל שאתם בעולם הריבוי, אז יש מקום שהריבוי שולט. ואז יש שנאת חינם. חינם. אבל אחרי זה, זה מתרכך. למה לאפרוח יש ביצה אם הוא שובר אותה ויוצא? בדיוק. אז העצמיות גדלה במגבלות, ואחרי זה זה... מתרכך ופורצים החוצה. כן, יאיר.
זה מובן למה לא יכול להיות בית מקדש. לא יכול להיות
כל זמן של צנעת חינם. בדיוק. זאת הגלות. הגלות היא שיש עולם ריבוי ועולם אחדות עוד לא התנוצץ בו. אבל הגלות היא התהליך של ההתרככות. של עולם הריבוי כדי שהעולם, כדי שהאחדות תתגלה בו. זה בדיוק הגלות. כן. יש לנו שיעור שלם על החמש דרגות של הגלות. הנר"ן חי לאורך כל ההיסטוריה של הגלות. מרשב"י עד הקמת מדינת ישראל. דע לך שהדברים הכי פשוטים עם החידושים הכי גדולים. כמו ברפואת הגוף, שהמציאו מכשירים על מכשירים על מכשירים על מכשירים. בסוף ללמוד לנשום נכון, זה החידוש הכי גדול. אם התרבות המערבית הייתה לומדת לנשום נכון, זה היה חוסך את כל ההמצאות האלה. לא 100% מהם, אבל הרוב הגדול. אז בסוף, אחרי כל ההמצאות המפולפלות, ויש המצאות מדהימות, יש היום כזה רכיבים עם צילומים שנכנסים לך בתוך מערכת הדם, צילמים את הכל מבפנים תוך כדי הניתוח. דברים, אתה לא מאמין מה שיש בעולם הרפואה. אבל אם היינו נושמים נכון, כל הנשמה תעלה אליה, אליה, לכל נשימה ונשימה. ולנשום נכון, לנשום, לאכול, יציבה, יש הרבה, הדברים הכי פשוטים הם החידושים הכי גדולים. זה נכון בכל תחום. להגיד מחמאה לאשתך זה החידוש הכי גדול בזוגיות. אבל זה דבר פשוט. שנאה עצמית של בן אדם זה גם בגלל שבתוכו יש כוחות שונים. למשל, יש לו שנאה עצמית בגלל שחלק אחד שונא את הזולת וחלק אחד אוהב את הזולת, ושני החלקים האלה שונאים אחד את השני. כן. אין אחד שלא שונא את הקודם, אתה רגע. אתה נבראת כבר אחרי הרבה אחרי השנאת חינם. כלומר, ההתגלמות בעולם הזה, זה הרבה, זה השנאת חינם מהרבה קודם. כל מה שאם כנים דברינו, שמה שאומר פה הרב זצ"ל, מכוון לשבירות עולם התוהו, זה הרבה 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 לפני שהגענו לפה. וכבר הייתה שם שנאה שאין בכל העולם כולו עם כל רשעותיו שנאה כזאת. כל זה, זה היסודות שמתבררים על ידי הבחירות שלנו ומביאים את הגאולה. צריך לסיים? מה? זה שוט, אז אני שואל, אני צריך לסיים. כן. לא. נכון, במידה מסוימת, היסוד של העולם כאלם, זה יוצר אור ובורא, חושך בורא זה יותר עליון מיוצר, עושה שלום, עשייה זה עוד יותר נמוך, ובורא רע. הרע הוא יותר עליון מהשלום ומהאור. אלא שאיך אפשר, אם ככה, אז למה בסוף לא מגיעים לרע? כי יש משהו למעלה מהבריאה. יש את היוצר, יש את הבורא. שהוא הטוב הרגע השלם. כן. באמת, אתם צודקים. זה מה שיאיר שאל בהתחלה. כל ההדרכות שעל ידי מעשים ומחשבות טובות ולימוד זכות ועין טובה ופרגון ומילים טובות וכל זה שמדברים על זה עד בלי די ורש פי בית, זה הכל מהחוץ פנימה. אבל כאן יש דעת אלוקים של כל המציאות שהיא מפרקת את המוקש משורשו. אז זה לא מספיק לבד. כיוון שאנחנו חיים בכל השכבות, אנחנו צריכים לפרק גם מכאן וגם מכאן. היום עסקנו לפרק את השורש הכי פנימי.
אם אני מוצא בתוך השנאה, האם יכול ישר לנסות לנסות
בדרך כלל צריך ללחם בזה. יש מצבים מיוחדים, כתוב שתלמיד חכם כועס, אורייתא קרתך בי. אז הוא צריך לתת לזה. אמרנו שחטא נשחט. יש שהאמת בוערת בך. אבל שאדם יחשוד בעצמו שהוא תלמיד חכם, לא חייב לחשוד בעצמו כל כך חשדות כל כך חמורים. לשרוף. נכון, אתה צודק. אבל לפני שרשב"י נשרף, נכנס למערה, הוא לא שרף. רק אחרי 12 שנים במערה הוא שרף. לפני שהוא נכנס למערה, הוא לא שרף. אנחנו... יש לנו גם אור של רשב"י לפני המערה. כן. קמצא בר קמצא, יש מאמר שלי על הסיפור הזה, שנוגע מאוד מאוד לענייננו. במציץ מן החרקים, יש חינם נמכרתם, שזה מאמר על קמצא בר קמצא, עם הסעיף הזה כאן. והוא מסביר לאור זה את כל ההתרחשות של קמצא בר קמצא, אם אתה מעוניין. אבל זה אפשרות. הרי סוף כל סוף, למרות שחזל אומרים שלא מיחו, חז"ל שם הם מציינים בפירוש שלא מיחו. צריך לראות שם את הלשון. נכון, אני שומע שאתה שונא אותו. לא, אתה צודק, זה לא נראה הפשט. אלא מה? שבפירוש אגדות, לצאת מהפשט הוא לא תמיד איסור גמור. אין הקדמה לאין היה. אלא מה? השאלה למה הוא נצרך לעשות את זה. כאילו, מה המניע הפנימי? מה אתה מרוויח מזה שאתה לא אומר כמו הפשט? טוב, אז זה סיבה. אבל אז זה פלא, למה חרב הבית בגלל ג'וקר אחד? כמו אם החכמים היו בסדר, וקמצא היה בסדר, רק הבר קמצא, לא, הבעל הבית היה בסדר, וחכמים היו בסדר, ורק בר קמצא לא היה בסדר. אז למה חרב הבית בגלל זה? בכל זה קשה קצת להלום את זה. אבל מישהו רוצה להציל את חכמים מה... טוב. זו סיבה טובה.
שאלה אחרונה.
שתיים, שאלות אחרונות. בוודאי. לא, בטח שיכול להיות. מה, לא קרה לך שאתה ראית מישהו ונדלקת עליו? נכון, בטבע שם תמיד זה עבר דרך. אחרת לא היה לך עצמיות, היית מאבד את האישיות שלך. אבל היום, בפועל, אתה רואה מישהו, אתה נדלק עליו, בטח שיש דבר כזה. אהבה ממבט ראשון.
זה נובע מניגודיות, נכון? יש דברים שיותר קרובים אליך.
כל עוד רואה מישהו שונה
ממנו. נכון, זה בדיוק ההבדל בין לפני החתונה לאחר החתונה. כן. כן, שהגיע לתוך ההיסטוריה השתקפות של הדרגה הזאת של השנאת חינם, כדי לברר את העומק העומקים של כל המציאות של העולם, והגלות היא תהליך הברור הזה, וכשהסתיים הברור, אז תבוא אהבה ואחווה, ואין שם כתוב על עתיד לבוא. מה הדרגה של עתיד לבוא? שאין לא קינה ולא שנאה ולא תחרות. בדיוק זה.
אבל החסרון היה בעצם נשאר את השנאת חינם ולא היה
כאלה. נכון. חיים לחיים.